אני מתקשר אליך, קיבלתי פקודה, קיבלתי נונצדיק, מאלוף מאוד מוסרי בעיניי, עוזי דיין, לעשות פעולה שתגרום למינימום סיכון של חיילים שלי, היא תביא לביצוע המשימה המוחלט, אבל היא תפגע ב-X חפים מפשע. אני שואל אותך...
אני כופר במושג של חפים מפשע.
אוקיי.
אני אומר שברגע שאתה אומר חפים מפשע, אתה אמרת שזה שאתה כן יורה בו, הוא פושע. אני לא חושב שזה נכון. הוא גם מונע מאידיאולוגיה, אידיאולוגיה הפוכה משלך, אבל הוא מונע מאידיאולוגיה, וייתכן גם מאידיאלים. עכשיו, אתה נלחם בו כי הוא האויב.
שלום רב חברים, כבוד גדול לשבת עם שניכם. האלוף עוזי דיין, לא צריכים גם זה, הרב אורי שרקי, שניכם מוכרים.
פרופסור אלבשן.
אני יובל אלבשן. והתכנסנו פה בעצם, קודם כל להצדיע, למיזם חדש שאתם הובלתם עם קבוצה לא קטנה של אנשים, הצעה לתיקון רוח צה"ל. אז המטרה היא מאוד צנועה, להכיר את הרעיון שלכם, וקודם כל אני אשאל, נתחיל בך עוזי, מאיפה התחיל, למה צריך לתקן את מה שתוקן לראשונה ב-1994?
צריך לתקן בגלל שעבר זמן. כבר תקנו, דרך אגב, את המנמח הזה פעמיים לפחות, ופעם אחרונה בזמן כהונתו של אביב כוכבי. צריך לתקן אותו בגלל שהמלחמה הזאת היא מלחמה שונה, והמלחמות בכלל היום הן מלחמות שונות ממה שהיו. במה הן משונות? הן מלחמות נגד טרור וגופי טרור כולם. הן מלחמות שיחסית הן מנגד. הן באות מרחוק, ואתה צריך לתקוף מרחוק, רחוק גם, והעם השתנה. עכשיו, זה לא כל העם השתנה, אבל בעיקר האליטה המשרתת בצבא. ואני יודע, אני הייתי באליטה המשרתת הזאת, שנחשבה התיישבות.
אתה נולדת לתוך
4% באוכלוסייה, 70% ביחידות הלוחמות, וקלטו אותנו תרבותית, הייתה לזה משמעות. זוכר שאמרתי לאביב כוכבי שני הרמטכ"ל, יש לך אליטה משרת חדשה, ותשים לב, אין לך במטה, במטכ"ל, אין לך אף אלוף שהוא אישה, ואין לך אף אלוף שהוא חובש כיפה. אומר לי, יש את הרצי. אמרתי, טוב, נעזוב את זה, סימן שאתה לא מכיר, לך דבר איתם. הוא דיבר ואמר לי, הם לא מרגישים בבית. אמרתי לו, ודאי. אתם עושים מסע כזה בעניין הזקנים, איך אתה חושב שהם ירגישו הבית?
כלומר, היציאה לכתיבת רוח צה"ל מחדש באה מהמקום שהעם השתנה, לטעמך, המלחמה השתנתה וצה"ל השתנה.
נכון מאוד, ואני רק אוסיף שאני בכלל הוזמנתי לזה. ופתאום נורא סקרן אותי, נורא שמחתי, גם כי התנגדתי לוורסיה פעם, שנקרא הקוד האתי. אמרתי, צבא לא צריך קוד אתי.
אנחנו מדברים על הוועדה בראשות יאיה, יורם יאיר, שהריץ את זה בשנת 94.
אז הקשר דומיננטי מאוד.
אותם שמו.
האחרים.
אבינו עמד.
ואני זוכר, אז אמרתי, אנחנו צריכים אחד, ניצחון בכל מחיר. דבר שני, אנחנו צריכים מקצועיות. ודבר שלישי, באחרון, אנחנו צריכים דוגמה אישית. תנו לי את זה, ואל תכתבו לי מגילה.
אנחנו עוד נצלול לזה. הביטוי ניצחון בכל מחיר הוא ביטוי... שאני חושב שמישהו יכול להסכים לו או לחלוק עליו, כי לא ברור מה הוא אומר. הרב שרקי, נעבור רגע אליך. מה גרם לך להתגייס, להיכנס, סליחה שאני אגיד, קראתי את שני זה להיכנס ממש ללב המאפלי, אם תרצו, של הסכסוך הפנים ישראלי. זה, השערות צומרות ממה שאפשר יהיה לעשות מזה. אז
מה אנחנו רואים גם מציאות. המציאות היא, הייתי אומר, כפולה. קודם כל, שהקוד האתי, או רוח צה"ל, הוא מסמך שאיננו מרומם את הרוח. אדם לא יכול לצאת למלחמה בלי הרגשה של שליחות, של יעד, ובאיזשהו מקום, המסמך הזה בא יותר לקצץ כנפיים מאשר לתת כנפיים. זה נקודה שמאוד משמעותית, במיוחד במלחמה הזאת, כאשר אנחנו רואים שהפיקוד הזוטר, זה שנמצא בשטח, מרגיש מנותק מהפיקוד העליון. המסרים שהוא מקבל מהפיקוד העליון אינם תואמים את התביעה שלו לניצחון בין היתר. כלומר, זה שדיברנו על זה שצריך להכניס את ערך הניצחון, יש ויכוח אם הוא הוכנס או לא הוכנס, זה בכלל לא משנה. כלומר, השאלה היא פה ההרגשה של הרוח. זה מה שהביא אותנו. נוסף על כך, יש נקודה שמאוד מציקה, והיא שאף על פי שהמסמך הזה הוא לא מסמך משפטי, בהגדרה הוא לא מסמך משפטי, הוא חדר לתוך מערכות המשפט הצבאיות וגם הלא צבאיות, ומתייחסים אליו כאל כזה, כאל מסמך משפטי, ואז זה מכניס חרדה. חרדה ללוחם, הוא יוצא למלחמה כשהוא לא יודע אם הוא לא יתבע על זה שהוא נלחם, על זה שהוא אידיאליסט. לכן היינו צריכים לעשות פה איזשהו תיקון, השתדלנו מאוד שלא לזעזע את אמות הסיפים, אבל יחד עם זה לתת איזו זריקה של אנרגיה חיובית לתוך המסמך.
גם הרבה מאוד לוחמים פנו אלינו, אחר כך כבר שאמרתי, אני הגעתי לזה, נורא סקרן אותי לעבוד עם הרב אורי. ואני כל כך שמח.
אגב, אני נורא אוהב את זה שביהדות אומרים הרב, אני קודם כל אוהב את ביהדות הקטע שאנחנו יודעים על בעל התורים בגלל מה שחשוב זה היצירה ולא האדם. ואצל הרב, בצינות הדתית, שאנחנו יודעים את השם הפרטי ולא...
נכון, אז פנו אליי בעיקר מפקדים שראיינו וכולי, והייתה להם טענה בסיסית, והם אמרו, המסמך הזה, רוח צהל, הוא מסמך... כל כך קר, כל כך אוניברסלי, שאנחנו לא מוצאים את עצמנו. הוא יכול להתאים גם לצבא בניקרגואה. ודרך אגב, שאני שאלתי את אלה שכתבו עם הקוד האתי, אמרו נכון, זה אוניברסלי. אמרו לא, אנחנו עם ישראל, ארץ ישראל. אנחנו, בשביל זה אנחנו נלחמים.
אבל כשאנחנו מדברים על, מי שנכנס בשערי הצבא, יש שם נכנסים גם אנשים כמוני, שבשבילם תורת ישראל, עם ישראל...
לא,
ארץ ישראל.
מופיע במסמך שלנו תורת ישראל.
אבל כן מופיע עם ישראל, שזה כמה דברים שאתם בעצמכם התלבטתם, כי כשאתם פותחים ואומרים, צבא ההגנה לישראל הוא צבא של מדינת ישראל, אני תכף מדלג על משהו שיהיה עוד דקה אצלנו על השולחן, ואף לחרף את נפשם להגנת, ואתם בעצמכם משאירים כאופציה עם ישראל, מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה.
נכון.
למה עם ישראל, מה יעשו כל אותם אנשים שהם מוסלמים שמתגייסים לצבא, אתה מכיר היטב, דרוזים, נוצרים?
המסמך הזה, הוא כל כך חשבנו עליהם, גם על החרדים, חשבנו שזה מסמך שצריך להיות לשנים קדימה, אין בזה שום בעיה, אלא אם כן יש לך בעיה שאתה אזרח במדינת ישראל. זה סיפור אחר. אבל אם אתה אזרח במדינת ישראל, אז המסמך הזה מותאם, לאזרח במדינת ישראל.
אבל אם אני חייל מוסלמי, מתגייס, יוסף חדד לצורך הסימבוליקה, ואני מחרף את נפשי להגנת עם ישראל לפני מדינת ישראל, יש פה אולי בעיה.
בוא נבין מהי סיבת הקיום של המדינה. סיבת הקיום של המדינה זה השאיפה של עם ישראל למדינה. זאת אומרת, ברגע שאדם מזדהה כאזרח המדינה הזאת, באופן מובלע, האתוס המלכד הוא אתוס ישראלי ציוני. כלומר, לכן גם, גם דיון האם להכניס למילה ציונות לתוך המסמך או לא, בסוף לא הכנסנו, נדמה לי.
למה? בעיקר בגלל, בעיקר בגלל החרדים, אני גם אזכיר שבערכי יסוד של המסמך הזה יש ממלכתיות. אתה יודע מתי נכנסה הממלכתיות לרוח צהל?
ב-2022.
כן.
על ידי אביב כוכבי.
כן.
אנחנו, אפרופו המרחק בין המעשה לבין ה... לבין מה שהיה בדיוק אחרי איך הממלכתיות נפרמה בצהל, אבל אנחנו עדיין...
גם, גם סיפור אישי, גם אני הייתי בוועדה שזומנה על ידי ראש אכ"א בזמנו, טופולסקי, כשדובר על מעמדה של היהדות בצהל. ובאו, בתוך הוועדה הזאת היו אנשים מכל צידי הקשת. והיה מובן מאליו ששום מסמך צהלי איננו יכול להתאים לכל חייל, כי אם ל-80%. ה-80% הזה גורר בעקבותיו גם מצטרפים. כלומר, החייל המוסלמי הוא מזדהה עם המדינה, והוא יודע שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית, אין מה לדבר.
אמת. אנחנו, תראו, מה שכולם יעשו זה מה שאני מניח, אני עשיתי לפני הפגישה איתכם, ופשוט ישבו את שני המסמכים, את רוח צהל ה... קודם, הנוכחי, נקרא לזה, וההצעה לתיקון שלכם. וכבר לא צריך אפילו להתעמק, אפילו אדם רדוד כמוני, מיד בפסקת פתיחה, במשפט השני מגיע להבדל המרכזי. צהל פועל, קודם כל אני רוצה רק להגיד לטובת משהו שחשוב להתקן. צבא הגנה לישראל, בניגוד למה שאמרה ידידתי יולי תמיר, זה לא הגנה ולא ניצחון. צהל תפקידו להגן ולא נצח, זה לא. המילה הגנה פשוט נקלטה מתנועת ההגנה, מארגון ההגנה, זה ותו לא.
שהוא זה שהכניס שצריך לחרף את נפשו.
נכון.
לא, ואף להקריב את חייו.
ועשה את זה גם בפעולות.
ואף להקריב את חייו. התנועה היחידה, זה, לא האצ"ל, לא הלח"י, לא כולם אמרו לחרף, להקדיש את חיי וכולי, ומהגנה לקחו בשבועה שהחייל נשבע, כתוב, ואף להקריב את חיי. דרך אגב, דן מרידור אמר לי, בוא נבדוק את הנפקות המשפטית של המשפט הזה, רצה להביא את זה לוועדת חוץ וביטחון. אמרתי לו, השתגעת, אתה מתרוץ.
רגע, חברים,
שחייל יעמוד לדין אם הוא לא יקריב את חייו.
אנחנו נהיה חייבים להיכנס לזה, גם הביטויים. אבל בואו נתחיל קודם כל. צה"ל, כותבים לנו בקוד הנוכחי, פועל בכפיפות לרשויות השלטון האזרחי הדמוקרטי ולחוקי המדינה. ואילו אתם, צה"ל פועל בכפיפות לממשלה הנבחרת, ובהתאם לחוקי המדינה.
כי זאת האמת.
תסביר.
זאת האמת המשפטית. אני חושב שאתה משפטן, ואתה בהחלט יודע שמה שמחייב את הצבא, או את החייל אפילו, בכל דרגה שהיא, זה המפקד שמעליו.
אני שואל שאלה אחרת. מה גרם לכם לשנות את הנוסח מרשויות השלטון האזרחי הדמוקרטי לממשלה הנבחרת?
לא, בשביל לדייק את זה, בגלל הוויכוח שיש על המרות, וכן הוצאנו... שהאם הוא פועל לפי חוקי המדינה? ודאי, אבל הוא כפוף למרות הממשלה, ולכן ברגע שאתה לוקח רק חתיכה, תקרא את כל הזה, מופיעים כל הדברים במקום הנכון.
הרי אמרתם שאתם באתם בעדינות, לא שיניתם, לא בניתם את הבית מחדש, ניסיתם להזיז כמה אבנים כדי שהבית לא...
שינינו את מה שחשבנו הכרח.
אז מה הפריע לכם, לאוזי, ברשויות השלטון האזרחי הדמוקרטי, בביטוי הזה, שלמעשה זה הממשלה הנבחרת. אבל היה חשוב לך להגיד, מה, על רקע מה? על רקע מה שהיה במהפכה,
על רקע המשפטית, הרפורמה המשפטית. על רקע ויכוחים במערכת המשפטית. על רקע זה שחלק אמרו בשנים האחרונות, הצבא הוא כפוף לחוק.
לדין. הרמטכ"ל צריך לשמוע לשופט העליון, ולא לראש, ולא לשר הביטחון.
לא אמרתי לא, אבל אמרו לזה הוא כפוף. זאת בעיה גדולה, לפי חוק היסוד, צבא אתה כפוף למרות הממשלה, יש עוד...
לכן בראשו עומד שחמטה, ולא מפקד.
כן, ודרך אגב, זה לא כתוב פה ישירות, אבל אני אומר שזה שלמשל שהפצר, או במקרה הזה הפצרי, הם כפופים באיזושהי צורה ליועץ המשפטי לממשלה, זה דבר לא נכון. הכפיפות היא פיקודית. אני, שהייתי אלוף פיקוד מרכז, אני הייתי הריבון בכלל בשטח. אני אפילו לא הייתי כפוף לפי החוק הבינלאומי, אבל אני יודע למי אני כפוף, לרמטכ"ל, ובתוך ההיררכיה הוא במרות הממשלה.
זאת אומרת, כשאתה אומר, הרב שרקי, הממשלה הנבחרת, בהתאם לחוקי המדינה, בחוקי המדינה יש לנו פקודה בלתי חוקית סתם ופקודה בלתי חוקית בעליל. פקודה בלתי חוקית סתם אני חייב לציית. ואני מוגן כחייל. בלתי חוקית בעליל, לא רק שאני לא חייב לציית, אסור לי לציית ואני אשלם בגין המחיר. אם הממשלה הנבחרת עכשיו נותנת לי, בהתאם לחוקי המדינה, פקודה שהיא בלתי חוקית סתם, אני חייב לבצע אותה לכאורה.
לכאורה כן, אני חושב שזה החוק, זה דבר מובן מאליו.
או להגיד, אני לא רוצה ואני שם את המפתחות, הרי למי נותן? אני נותן פקודה לחייל.
לא יכול לשים מפתחות.
לא, נכון, אבל אני נותן את הפקודה הזאת
לרמטכ"ל.
כן, והוא צריך להחליט, זה נכון, אבל מה ששאלת, אם הממשלה נותנת איזושהי הוראה, הקבינט באופן מעשי, אני הייתי ראש המל"ל, okay. והיא בלתי חוקית בעליל,
לא, בעליל קל לנו.
חייב לא לקיים. אם היא חושבת,
אני בלתי חוקית.
אני אומר יותר מזה, שאני הולך בלילה בחברון, אני מ"פ, יש איתי חיילים, אני אומר להם אש, אף אחד מהם אסור לו. להגיד לי, אבל אני לא בטוח בהוראות הפתיחה באש, ואני לא יודע וכו'.
ואם אתה אומר להם, אני חוזר מיד אליך הרב שלקי, אם אתה אומר להם, בואו תורידו אותם ממסעית, תעמידו את הפלחים האלה בארבע שורות, ותקטלו אותם.
בדיוק על זה.
צריכים להגיד לך, קודם כפר קאסם.
נכון, בדיוק.
צריכים להגיד לך,
היה מסרבים על כפר קאסם. נכון.
אז אני שוב שואל.
זאת אומרת, אפילו לכבוד למדינת ישראל. אנחנו המדינה היחידה שלקחה את המצפון כחלק מן המערכת המשפטית. בוודאי, עם המגבלות של זה. כך שבאמת אין שום בעיה עם זה, עם זה, עם זה פקודה בלתי חוקית בעליל שלו.
כתוב במסמך דרך אגב.
אנחנו נגיע.
הוא בתנאי שהיא לא בלתי חוקית.
כלומר, כשאתם אומרים ממשלה נבחרת, ולהבדיל שוב, אנחנו עושים פה עבודת גמרא.
בעצמך הבנת שיש היום איזה מין דלגיטימציה של ההיררכיה השלטונית.
נכון.
אז זה ברור שכאן החייל מבולבל, הוא כבר לא יודע למי הוא כפוף. לכן היה צריך להחזיר דבר המובן מאליו, מהי ההיררכיה.
אז אני תוהה, האם זה באמת מובן מאליו? הרי אצלנו, בניגוד לארצות הברית, הנשיא, ראש הממשלה, הוא לא המפקד העליון. לא נקבע בחוק היסוד של הצבא, ראש הממשלה או שר הביטחון, הוא המפקד העליון.
לא תמצא בחוקי המדינה, שהרמטכ"ל יכול להחליט על יציאה למלחמה מדעתו. ודאי לא יעלה על הדעת. אז ברור שלא ראש הממשלה הוא המפקד, אבל הממשלה כן.
כלומר, מה שאתם רוצים פה להגיד, קודם כל אנחנו נמצאים במקום עמום משפטית, לא צריכים להגיד.
תאומה קצרצרה,
בבקשה.
פתיחת מנהרות הכותל. אני הייתי אלוף פיקוד מרכז. אני יוצא בבית כנסת, זה המוצא יום כיפור. ישראל חסון על הקו. הוא אומר לי, אתה יודע שפותחים את מנהרות הכותל הלילה? אני אומר לו, כי זה לא באזור שלי.
תגיד, ישראל חסון באיזה תפקיד הוא היה אז בשבק?
שבק 290, מה שקוראים. Okay. פיקוד מרכז, ועבדנו כל יום ביחד. כי הוא כולל יהודה שומרון ובקעת
הירדן. אני רק אומר, ואני, בוא כן, נזכור כולנו.
לא כולל ירושלים.
המאזינים שלנו והצופים כן. שלנו, חלקם לא יודעים.
אני מרים את הטלפון סלולרי, אתם זוכרים, אני רק כמו לבנה של אקרשטיין כזה. אני מצלצל לרמטכ"ל, אני אומר לו, אמנון, אמנון לבלי משחר, רק איזה חול לברכה. אומר לו, אתה יודע שפותחים הלילה את מנהרות הכותל? הוא אומר לי, לא. אני אומר לו, אז עכשיו תדע. הוא אומר לי, אז מה עושים? אמרתי לו 5 מילים. לגביי, מעביר את הפיקוד למצב מלחמה. אמר לי, בסדר, אתה צריך עזרה? אמרתי לו, לא. לא התייעץ יותר מאף אחד. לא המשפטי ולא הזה ומה הוא אמר. דרך אגב, גם שר הביטחון לא ידע שפותחים את מנהרות הכותל. אני הבדתי את זה, אבל קודם כל העברתי את הפיקוד
למצב מלחמה. אז מה המלחמה שלך מזה?
וזה שאני פועל בתוך ההיררכיה שלי, אפילו אני יותר צדיק, כי אני לפי הדין הבינלאומי, אני כאילו הריבון, וזה... אני מיידע מצד אחד, אומר מה אני הולך לעשות, עושה את זה.
אז איפה הממשלה הנבחרת?
בבחינה הזאת אני מחוסה לגמרי.
איפה הממשלה הנבחרת?
שאלה טובה, אבל היא לא קשורה לעניין הזה. היא קשורה לשאלה אם אני פועל בצורה נכונה, והאם הממפי שלי בחברון, והממם שמניע את הטנקים ונוסע לרמלה, אם הם פועלים בהיררכיה ברורה, מסודרת, ולא מתחילות בשאלות ואירועים ויסוסים.
אז אני אגיד, כמשפטן שלא מתלהב מהמקצוע שלו יותר מדי, ואני אשאל אותך, הרב שרקי, שבעצם לא בדיוק נפטר פה הבעיה, כי כשאתה אומר לי, כחייל, כלוחם, הרמטכ"ל, סליחה שאני אומר, הוא לא מטריד אותי. מטרידים אותי הלוחמים, הממפים, הממים, מטריד אותי גבי דהן, ששילם מחיר על כפר קסם, מטרידים אותי אפילו לא עופר מלינקי, ובטח לא האלוף משנה שהיה שם. אז אני שואל אותך, כשאתה אומר ממשלה נבחרת, אז אני עכשיו, אפרופו מה שעברנו כולנו, השסע הנורא והפרופגנדה הרעילה, יבוא אדם, יגיד לי, זאת לא ממשלה נבחרת. אחרי השבעה באוקטובר היא לא ממשלה נבחרת, ממם אחד יגיד כך, הממם השני יגיד כך, ובעצם שוב אנחנו מגיעים
לביקור... אנחנו נכנסים עכשיו למשבר מאוד גדול בחברה שלנו, שאנשים אינם מוכנים לשחק את המשחק הדמוקרטי עד הסוף.
באמת.
זאת אומרת, אז המשחק הדמוקרטי קובע גם שיש... כזה בחירות. אתה רוצה להעמיד, לעשות ועדת חקירה ולהוציא מישהו מהתפקיד שלו בגלל שהוא עשה פשלה, כמו שאומרים? אתה יכול. אבל אם מדובר על הממשלה, אז זה יתברר בקלפי.
אז למעשה אתם אומרים פה, חברים, גם למרות שלא כתוב שהממשלה היא המפקד העליון, גמרנו. הממשלה היא הנותנת את הפקודות. הפקודות צריכות להיות לפי חוק המדינה, חוק המדינה, אי ציות אזרחי, זה לאנשים פרטיים. אם את חושב פקודה ביטוחית בעליל, אדוני הרמטכ"ל תתפטר. ולא תשלם את המחיר. אבל מעבר לזה, זה
הדבר הראשון. אז אתה בצדק שואל, אוקיי, אז מה עושה, נקרא לזה החייל הפשוט? הוא מציית. אתה מספיק גם ככה, הוא צריך להחליט מה זה פקודה בלתי חוקית בעליל. ומה זה לשמור על כבוד האדם. יש לו עוד הרבה דברים, אבל בשביל זה יש לו מפקדים. אנחנו שנינו היינו עדים במשפט של אלאור עזריה.
נכון.
במשפט של אלאור עזריה, אני זוכר שהתפתח שם ויכוח, וכשיצאתי בכלל, אז הפסתי איזה עיתונאי, אמרת לי, אתה היית לוקח את אלאור עזריה להיות ביחידה שלך? אמרתי לו, גם אותך לא הייתי לוקח להיות ביחידה שלי, אבל לא זאת השאלה. השאלה היא מה צריך לעשות במקרה כזה. הוא אומר, אני מכיר אתכם, חכמולוגים, תגיד לי בטח קודם כל תחקיר. אמרתי לו, נכון, קודם כל תחקיר. ומה הייתה השאלה השנייה, אמרתי לו? והוא אמר, זה ברור, האם הוא ירה ברשות או לא ברשות? אמרתי לו, לא. השאלה הראשונה הייתה, איך זה בא מחבל לרצוח יהודים, או בכלל לרצוח אנשים, וירו בו, ושהוא נגע ברצפה, הוא עוד לא היה מת. השאלה השנייה לא הייתה על הרשות, או לא הייתה שאלה מה עשה המפקד שלו, מה הוא אמר ומה הוא עשה באופן אישי. אנשים לא יודעים, אבל המפקד של אלאור עזריה עמד לדין. הוא רק לא עמד לדין כזה ופומבי וכו', והוא נמצא אשם. ועל זה היה שהוא לא יהיה יותר מפקד, ובצדק. אז אם כולם נוהגים בזה בסדר, ולפי זה מתחנכים, הרב אורי לא אוהב את המילה מתחנכים בהקשר לצבא, אבל זה נגיע אולי. ולכן אני אומר, זה דווקא נותן את ה... פתרון הנכון, לא פותר אותך מהתלבטויות, אבל נותן לך את הפתרון.
בואו נסכם מראש, אין פתרון להתלבט. כאילו, בסוף זה המצב הזה של מלחמה, לוחמים, עניינים. לנו במשפטים זה נראה נורא ברור, ההבחנה בין א' לב' לג'. במציאות, אנחנו בכלל באותת, הרחק הרחק מכל ההבחנות היפות האלה של הנאונים.
בהירות מאוד עוזרת ללוחם.
אז זהו, אוקיי. אז בואו רגע, ברשותכם, אז אמרנו ממשלה נבחרת, שמנו לנו את זה בצד, שאלה גדולה, מה זה אומר, לעומת רשויות שלטון אזרחי, אבל המטרה שלכם ברורה מאוד. הרמטכ"ל, המטה, כפוף לממשלה. אין פה עכשיו שאלה למי הוא יאזין, לראש הממשלה או לנשיא העליון. אחד הדברים שאתם כותבים, אני קופץ רגע כי זה בנושא שלנו, ואז אני אחזור לעוד זה. הערכים המרכזיים, אולי הערך שאתם קופצים עליו מאוד, זה ערך הניצחון. גם הזכרתם את זה. אמרתם בגדול, הניצחון, אתם שיניתם את הערך שהיה כתוב, דבקות במשימה וחתירה לניצחון, לניצחון נקודה, והחייל יילחם להכרעת האויב, יפעל באומץ לב, ידבק במשימתו, בנחישות ובתבונה, עד כדי חירוף נפש. ואמרתם לשניכם, באותן מילים, ניצחון בכל מחיר. זה קודם כל מה שהצבא צריך לעשות. ואני שואל, האם הבנתי אתכם
נכון? הייתי אומר ניצחון כערך עליון.
אוקיי. עכשיו, מה זה אומר כערך עליון? אני אתחיל איתך ואני אעבור אליך. כן.
כן, ניצחון זה הכרעת האויב.
אבל מה זה אומר ניצחון בכל מחיר? להכרעת האויב אני מבין. מה זה אומר בכל מחיר?
אני לא בכל מחיר, אני לא חושב ששמעת אותה ממני.
אנחנו לא כתבנו בשום מקום בכל מחיר.
אז מה זה אומר החתירה לניצחון?
אבל כלומר, ההכרה שיש בזה ערך. כלומר, לעומת למשל מה שהמשגים מאוד התגאה בזה, שהוא מנע את הכנסת הניצחון בתור ערך.
פרופסור אביסגי היה שותף לאחת הוועדות.
כן, אחת הוועדות באמצע. והדבר הזה הוא מורה, אני חושב, הוא משדר חולשה. הוא משדר קציצת כנפיים של הלוחם. כלומר, שהלוחם חושב, כלומר, מחנכים אותו לזה, שלנצח זה לא דבר טוב, שבמלחמה אין מנצחים, ויש רק מפסידים, ועוד כל מיני ביטויים כאלה, או שמלחמה חייבת להסתיים בהסכם ולא בהכרעה. הדבר הזה הוא החלשה של היכולת הערכית של החייל להילחם, לא רק המבצעית.
אבל עכשיו תרשה לי, כאיש הגות שכמוך, לשאול את השאלה, ניצחון יש, ברור לי למה נדרשת הכרעה, אבל ניצחון, לשים אותו במקום של מוסריות, הוא קצת
בעייתי, כי תוצאת... אין דבר יותר מוסרי מניצחון. כלומר, אם אתה מרשה לעצמך...
הוא בדיעבד יכול לקדש הרבה דברים?
תראה, אם אתה מרשה לעצמך להשתמש בכוח, וזה מה שצבא עושה, הוא זרוע של כוח, ברור שאתה יוצא להשתמש בכוח הזה מתוך מודעות לזה שמה שאתה עושה הוא נכון, שהוא אמיתי, שהוא צודק. אם אתה לא מרגיש שאתה צודק, אז בעצם אתה חצי פושע. אני זוכר לי במלחמת לבנון השנייה, היה זה אלוף משנה שהתראיין בטלוויזיה, אמר, אנחנו צריכים לשלב ולאזן בין ערכי המוסר לצורכי הביטחון. בעצם מה משודר כאן מאחורי זה? שצורכי הביטחון זה לא דבר מוסרי. זה רוע הכרחי, אבל זה רוע. בעוד שהמודעות לזה שאתה בא בשם עולם ערכי, ובמיוחד במלחמות ישראל, שבהם אנחנו רואים שיש טובים ורעים, אתה יודע, יש בעיתון הארץ לאחרונה התפרסם מאמר שאומר שהמלחמה בעזה הייתה צודקת בתחילתה ובלתי צודקת בהמשכה. הייתה צודקת בהתחלה כי זה היה כדי להגן על הקיום, בלתי צודקת בהמשך בגלל שהיא מלחמת הטוב ברע. אתה מבין מה שזה אומר? זה אומר שבעצם...
משתדל לא להזיל למקומות האלה.
כן.
אבל אני ארשר, אוקיי, כן. אבל כשאנחנו אומרים ניצחון הוא מכתיב הרבה דברים. בואו רגע, כי אתם, לכם זה חשוב. חשוב לכם לצאת נגד הדברים, הזכרתי כבר, של צהל, מטרתו להגן ולא לנצח, שזה באמת, אני אפילו לא נעים לי בכלל לצטט את הדברים האלה מרוב שהם נראים לי באמת אוויליים. אבל כשאנחנו אומרים שהניצחון, ואתם מדגישים את הניצחון, אז ואני חושב על הלוחם בשטח. אתם אומרים לו, חביבי, אתה צריך לעשות הכל כדי לכם, ולא רק זה אתם אומרים לו, אתם מורידים דברים מרוח הנוכחית של, אנחנו נחשוב על, אני אגיד את זה, לא ישתמש בנשקו לפגוע בבני אדם לוחמים ושבועים, הורדתם את זה, יעשה ככל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, ברכושם.
לא הורדנו את זה, אנחנו שינים את הנוסח.
שיניתם, כן.
את הנוסח, איזה סיפור.
אז בוא תסביר לה גם השיניתם.
במלחמות האחרונות התחילו סוגיות שלמות, כמה אתה מסכן את החיילים שלך, בשביל, למשל, להציל כאלה שמשמשים מגן.
נכון.
אני מזכיר שלפי החוק הבינלאומי, אם חייל, לא חייל, סליחה, אם טרוריסט מחזיק מישהו ומחזיק אותו בכוח, והוא מנסה להשתחרר ולא מצליח, הדין הבינלאומי מתיר לך
נכון.
לעשות את
אגב,
זה.
אגב, אגב, אבל
ולא בישראל, בישראל שהרמטכ"ל, הפקוד, אפשר לצטט, אומרים, נכון, אני סיכנתי את החיילים של גולני.
אז אתם רוצים להגיד מה? אנחנו, בניגוד למה שאמר גנץ ואמרו אחרים.
כן, אנחנו רוצים להגיד שערך של חיי אדם הוא דבר חשוב, וזה מופיע במסמך שלנו.
אבל שני,
את כבוד האדם, אבל נכון, בשביל שלא יחשבו בעניין הזה, שברגע שמעורב בזה עוד איזה גורם, ובעיקר אוכלוסייה עוינת, אז אתה מסכן את החיילים שלך, אין בעיה. זה נכון גם אחרי במלחמה הזאת, לגבי אזרחים שלך, כי אז אתה מהר מאוד גם מגיע לסוגיות של כמה אתה ומסכן את החיילים שלך בשביל להציל חייל שלך, כמה אתה מסכן את החיילים שלך וכולי וכולי, ואני חושב זה הדבר גם שהכי בולט בשטח.
תראו,
שכולם אומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים לנצח, וכל ההתייפיפות הזאת עם כל מיני דברים שאני בקושי מצליח להסביר אותם וכולי. למשל היום בעזה, היום, שאתה רואה קבוצה של טרוריסטים הולכת עם נשק, והם לא מאיימים עליך, זאת אומרת, הם לא באים לתוך הקו שלך, מותר לך לראות בהם או לא? יש על זה בשטח אי בהירות.
אני אגיד לך מה...
בילואימניקים שאני מכיר...
מהייעוץ המשפטי אמרו שאסור.
נכון.
המפקדים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לזה, אבל המפקדים עשו את שלהם. אבל...
לא, לא, אני אומר לך מהשבועות האחרונים, שאומרים לי, תשמע, תחליטו, כי הוא אחר כך ילך וירה במישהו אחר. היה לי בפיקוד מרכז, השאלה, האבנים הרוגות? כן? אז איך אתה מתנחס? אז התחילו ואמרו לי, רגע, ואם זה ילד בן 12? אמרתי, אל תבדקו את גיל הילד, אוזי. תבדקו את משקל האבן.
יפה.
אם היא הורגת,
אוזי
מותר לך.
אוזי והרב אורי. בסדר? בואו רגע נהיה, אתם עושים מעשה אמיץ. אתם אומרים, חיילי צהל, מה שאמרו פה אנחנו מבינים אותו ומסכימים לו בעולם אוטופי, בעולם הנוכחי אנחנו לא יכולים לשלוח אותך לקרב.
אנחנו גם לא מסכימים לו בעולם אוטופי. אני לא מסכים לו בעולם אוטופי.
אנחנו לא יכולים לשלוח אתכם עם העדר אפוד הזה לקרב.
אין לי זה ויכוח גדול.
רגע, שנייה, עוזי. אנחנו רוצים להגיד לכם, תקשיבו חברים, אל תסכנו חיילים שלכם או אתם בשביל קבוצות אחרות, למשל, ואמרנו, אוכלוסייה אזרחית שהאויב מסתתר בתוכה.
אם אין לך אפשרות אחרת.
ברור, אבל הדילמה המוסרית היא כשאין אפשרות. אף אחד לא יהרוג ילד, סתם כי בא לו להרוג ילד, הוא יעשה את זה אולי כי זאת הדרך להרוג את הטרוריסט. האם אני מבין...
עומד עם בלוק בקומה 3, אוקיי. כבר נהרגו חיילים ככה?
אז אני שואל אותך עכשיו, הרב אורי, איפה, האם קודם כל הבנתי נכון, ואיפה הגבול של האמירה הזו?
תראה, מלחמה זה מה שבא לנצח. עכשיו, אם מה שנדרש בשביל לנצח זאת פעולה כוחנית מסוימת, אתה עושה אותה. אם היא לא נדרשת, אתה לא עושה אותה. אבל הטעות, למשל, כשאתה אומר, האם אני יורה באותו חמוש שכעת לא מסכן אותי, אתה הופך את עצמך לסמכות משפטית. אתה עושה את עצמך אלוהים, אתה בא לשפוט את האדם. אתה לא יורה באויב בגלל שהוא פושע. אתה יורה באויב בגלל שהוא אויב. זה הנקודה.
אבל הילדים שלו שאיתו בדירה, ואשתו וכולי, מה אני עושים?
החוק הבינלאומי.
לא החוק הבינלאומי, בוא נדבר.
לא, אבל כי מה שאלוף עוזי אמר, הוא אמר שמותר לראות. לא, לפי החוק הבינלאומי, מי שמשתמש במגן אנושי, הוא פושע מלחמה.
אבל רגע, אבל הרב אורי ועוזי...
רגע, אני אגיד לך איפה הגבול.
רגע, אנחנו שינינו את זה, רגע, שנייה. אחד הדברים שעשיתם, זה שיניתם את סדר המקורות.
נכון.
והמקור הראשון, זה מסורת העם היהודי לדורותיו. יש לי את זה גם, כי אני חושב שמסורת צהל היא מספיקה מאוד, גם בדברים האלה, ולא נלך ללמד הירק. אבל בוא נלך למסורת העם היהודי. מה מותר לי לעשות מבחינתך היום? לא פלפול הלכתי. אני אומר לך, הדרך הכי טובה היום, לא לסכן חייל, זה להוריד פצצה שתהרוג 60 אלף איש, וגמרתי את זה. האם החייל צריך לעשות את זה, כן או לא? כולל ילדים, כולל זה? מסתתרת שם אוכלוסייה, זה לא אוכלוסייה.
חייל צריך לעשות את מה שאומרים לו. אני עמדתי בסוף.
המפקד צריך להגיד את זה? המפקד צריך להסכים את זה?
צריך להחליט. אני היה לי פעם ויכוח עם הרמטכ"ל, כדי כך, ואמרתי לו, המודיעין שלי לא מספיק טוב. אני לא אעשה עכשיו דבר שיהרוג 300 אנשים, שברור שהם לא מעורבים. זה היה בבירות, לא בעזה, תלוי איפה וכולי. ואני לא אעשה את זה. אז הוא אמר, למה אתה מתלבט בכלל? אני נותן לך, אני לוקח את זה על האחריות שלי. אמרתי לו, לא אתה נותן את הנון צדיק ואת האישור הטלה לטייס, אני נותן להם. ולכן, כיוון שאין פה מודיעין מספיק טוב...
אז אני עכשיו שואל, חברים. אתה, סליחה שאני אומר, עוזי, אתה רואים שהיית בסיירת, אתה מתחמק יפה מהשאלה. אני עכשיו לא שואל, האם אני לא יודע מעורבים בזה. אני יודע...
אז תן לי להגיד לך איפה הגבול. הגבול הוא במה שאנחנו שמנו תואר הנשק, לא, אנחנו נמצאנו את זה כמובן.
נו.
והוא אומר, החייל להשתמש בנשקו ובכוחו, אך ורק לביצוע המשימה.
אוקיי.
שהוטלה עליו, והוא ישמור בכל מקרה על אנושיות בקרב. אי אפשר ללכת יותר רחוק מזה.
עוזי, אני שואל.
ובמקום שהוא לא יודע, שישאל את המפקד.
אז אני שואל עכשיו, אני מתקשר אליך, קיבלתי פקודה, קיבלתי נונצדי, מאלוף מאוד מוסרי בעיניי, עוזי דיין, לעשות פעולה שהיא ברור שהיא לא סכנת, היא תגרום למינימום סיכון של חיילים שלי, היא תביא לביצוע המשימה המוחלט, אבל היא תפגע ב-X חפים מפשע. אני שואל אותך עכשיו...
אני כופר במושג של חפים מפשע.
אוקיי.
אני אומר שברגע שאתה אומר חפים מפשע, אתה אמרת שזה שאתה כן יורה בו, הוא פושע. אני לא חושב שזה נכון. הוא גם מונע מאידיאולוגיה, אידיאולוגיה הפוכה משלך, אבל הוא מונע מאידיאולוגיה, וייתכן גם מאידיאלים. עכשיו, אתה נלחם בו כי הוא האויב. עכשיו, המלחמה איננה נגד החייל של האויב, המלחמה היא נגד האויב בחום כללי. הקולקטיב. ומה שצריך לעשות כדי שהאויב ייכנע, אתה עושה. אבל אתה לא עושה מעשה אכזריות סתם בגלל שאתה אוהב אכזריות או אתה אוהב להרוג. על זה מדובר.
אבל...
עכשיו, פה אתה נכנס לשאלה של הירושימה.
נכון.
בדיוק.
התשובה היא שאחרי רמה מסוימת, המטרה מקדשת את האמצעים במלחמה. למה המטרה מקדשת את האמצעים? כי המטרה היא לנצח.
כל האמצעים הרב אורי?
ודאי שלא.
אמצעי הנדרש. הנדרש, לא...
אבל מה זה ציינים? אני שואל אתכם עכשיו בתור ממפה בשטח. אני יודע שאני יכול לעשות, חבר'ה, הרי לשם אנחנו צריכים לחתור. אתם אומרים דברים אמיצים.
אז לך לממפה
בשטח.
לך לממפה בשטח היום.
ותן לו להחליט.
ותשאל אותם, לא, תשאל אותם אם הם מרגישים שהם מקבלים גיבוי וכולי למה שהם בטוחים שצריך לעשות. התשובה היא לא. דרך אגב, זה לא אומר שצריך לשנות את זה. אני מזכיר שאנחנו לא כתבנו ואמרנו תחליפו את זה. אנחנו נתנו את זה לרמטכ"ל ולראש אכ"א, ואמרנו זה מה שאנחנו מבינים, נא שאתם עושים תחקיר על המלחמה, תעשו גם תחקיר על רוח צה"ל.
100%.
לא הם מקיימים את רוח צה"ל, אלא על רוח צה"ל עצמה.
אני חוזר עכשיו ללוחמים, אתם באתם כדי להושיט יד, ולהפיח רוח, אני מבין את זה. ואני שואל עכשיו פה, האם לרוח הזאת ולהושטת היד יש גבולות? אני שואל.
בוא נגיד לך, אתה רוצה לשאול את הרב, אז הרב ישאל את הרב קוק.
בבקשה.
למה לא? הרב קוק אומר
בילנות גבוהי.
כן, הוא מנתח את המלחמות של ימי התנך, שהיו אכזריות יותר משלנו היום. הוא אומר, ברור שהדבר היה מסור לבית דין, להחליט מהי מידת האכזריות של האויב, ומה מידת האכזריות שצריך להפעיל כלפיו. והדבר הזה משתנה. לכן, השאלה, אתה שואל אותי, האם בכל מחיר? תלוי, לפי ההקשר. אבל זה בדיוק, אתה חוזר לשאלה של הירושימה. יפן הייתה אומה אכזרית מאוד, ושהיא עמדה לגבות את החיים של 250 אלף חיילים אמריקאים. מה אתה היית עושה אם אתה היית נשיא ארצות הברית באותה שעה? היית מטיל את הפצצה?
אגב, לי ברור מה צריך לעשות.
ברור.
הייתי מטיל את הפצצה.
ברור, ברור. עכשיו, לא רק זה.
יפה שאתה אומר את זה, כי בדיעבד הרבה יותר קל להגיד, היה לוקח עוד חודש קודשיים, היינו זה, וזה החלטה, דרך אגב, one of its kind. לא היה מאז החלטה מסוג כזה. יכול להיות שהיום במלחמה העולמית שאנחנו נמצאים...
אני חושב שטראמפ הולך לכיוונים האלה, אבל זה סתם...
אבל צריך להבין גם שיהיה לזה גם ערך אסטרטגי כולל, כדי שגם הערוץ, כדי שגם סטלין ידע שיש אפשרות כזאת. כלומר, זה... לכן אני אומר, להגיד, זה כן, זה לא, זה מתעלם מזה שהחיים הם תלויי הקשר.
אבל המלחמה היא גם תלויית הקשר. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים...
למשל, השימוש במושג כבוד האדם. אחד הדברים שראינו, זה שבמסמך המקורי זה מופיע 5 פעמים. ברגע שאתה מדגיש משהו 5 פעמים, יש משהו לא בריא בזה. סימן שאתה שם את זה בעצם מעל הכל.
5 פעמים ולא מופיע ממלכתיות, למשל.
כן,
נכון. בקש, נכון? אחרת בשביל מי אתה עושה את זה? עכשיו, אתה באיזושהי צורה עושה את זה בשביל העם שלך. ואם אתה עושה את זה בשביל העם שלך, אז זה צריך להיות כתוב שזה עם ישראל.
חברים, כל המושג של כבוד האדם ב-94 נשתה מ-92 מחוקי היסוד. וזה מילת קסם שכאילו יכולה להכיל הכל. אתם אומרים כבוד האדם, אני רק אצטט,
גם
ניתן וכעליו יפעלו מתוך מחויבות לכבוד האדם, אבל יש פה איזה אבל. במחיקה שעשיתם יש פה איזה אבל. כי אתם אומרים, קודם כל יש קולקטיב, האדם הוא גם חלק מקולקטיב,
נכון.
ולכן אם הקולקטיב הוא אכזר, יכול להיות שגם אני אצטרך לגלות אכזריות. אבל בכל זאת, חברים, לפני ש...
זה לא נאמר. זה נאמר שאתה נלחם באויב, ואתה צריך לנצח. דרך אגב, אתה יכול לשאול אותם שאלות לגבי ניצחון. מה זה ניצחון? תגדיר לי ניצחון. תעשה זה. היה, הדיון הזה היה אצלנו דרך אגב.
אבל שוב, אגב, אתם אומרים, אני חייב לומר, אתם אומרים, המלחמות השתנו. אני קורא הרבה ספרות של 48, זה היה שטות, זה מה שיש לי. אותן דילמות, אותן שאלות, אותו ניצחון, וגם אז העורף היה חזית, נכון, לא היה מצוין. היו רק דברים אחרים, לא ידענו הרבה דברים שקורים במלחמה.
ולא ירו עליך מ-2,000 קילומטר.
זה נכון.
אל גדול.
יש גם מסמך שכדאי שאתה כמשפטן תקרא אותו, זה דיני המלחמה של הצבא האמריקאי. שם זה רק 1,250 עמודים, כן?
שם זה לא מצפן ערכי. זה נגזר מהדין הבינלאומי ומתורגם ליותר מ-1,180, משהו כזה, עמודים. שמסבירים איך אתה נוהג.
אבל רגע, האמריקאים מותר להם לעשות את זה, כי הם אמריקאים, חברים, מי שבא עם השוט הגדול, לא מתעסקים איתו. עם הישראלים, בכל מיני מקומות.
יש צבאות שתרגמו את החוק הבינלאומי, או מה שהם מבינים וכולי, וזה בעצם דיני המלחמה בצבא שלהם. יש כאלה שהלכו לדבר, מה שאתה מפסיד בדין, זה ש... אתה רוצה שהחייל ירגיש שייכות, וירגיש מה שקוראים גיבוי, וירגיש שברורה לו המשימה וכו'. הרי בסוף, בסוף, הוא סומך על החיילים, חברים שלו בפלוגה, ועל המ"פ שלו ודברים כאלה, אבל אתה מוכח גם משהו יותר מזה.
אתם מדברים הרבה על הכבוד, וצריכים להרגיש את זה כלפי מעלה. אנחנו עוד נשאיר את האם יש גבולות שאנחנו גם שמים לעצמנו, כי אם נגיד אני אגלה, שאם אני שואל שאלה תיאורטית, אם אני עכשיו תופס מישהו, מענה אותו אל מול המצלמות, מוציא לו את גלגלי העיניים, מנקר לו את הציפורניים, אונס אותו, בסדר? לצורך העניין. זה ירתיע אחרים מלעשות כל מיני דברים כאלה. האם אני ארשה לעצמי לעשות את זה? כן או לא.
לפי השאלה הזה, לא. האם יכול להיות שמישהו יעשה את זה?
כן. אני חייב להגיד לך.
תראה, יש הרגש הכי בסיסי של בן אדם בלחימה, דרך אגב, הוא לא מקבל ביטוי בדברים כאלה. מה זה נקמה? אתה מכיר את החיילים שהוא יורה ואומר, זה בשביל קובי, וזה בשביל זה, וכולי. זה הרגע שכבר שאנחנו די מנסים לנטרל, אומרים, לא, אתה חלק מקולקטיב, הקולקטיב יש לו סיבות חשובות וכולי וכולי, ואתה כפוף למפקד וכולי וכולי.
אני מציע, אגב, שאתה תשים לב לכך שהמסמך הזה איננו בא לבטא עמדה מגזרית. או עמדה מוסרית זאת או אחרת. הוא משתדל כמה שיותר להתאים למכלול החיילים כולם, והם באים מכל המגזרים של המדינה. לכן השאלה שלך על הציפורניים וגלגל העיניים, שזה די מזעזע אותי, לשמוע אותי.
אגב, אני רוצה להגיד לך שאתה המצאתי את זה, זה בדרום אפריקה הייתה הטקטיקה הנוהגת של השלטון ה-94, ה-90 מיתר דיוק, הם השתמשו בזה, זה המותר חוקי, ואגב לא הייתה ביקורת שיפוטית, על מעשה הצבא והביטחון לא היה, בתי המשפט היה אסור להם.
כן, אבל אני אומר שזה לא מושגים שמתאימים לחברה הישראלית דה פקטו, ולכן אני חושב שזה צריך להיות מחוץ לדיון בכלל.
ומי קובע איזה ערכים יהיו בתוך ה...
תראה, כל חברה, כל ציוויליזציה, מפתחת אתוס מסוים.
התשובה היא הרמטכ"ל.
לא, רגע, רגע.
המסמכים האלה חתומים על ידי רמטכ"לים, וזה נכון שפעם בכמה זמן צריך לשקול אותם לפי מצב המלחמות ולפי מצב העם וכולי וכולי. ולכן גם אנחנו היינו מאוד אגונים, כתבנו את זה, נתנו את זה לקצין חינוך ראשי, לראש אכ"א, לרמטכ"ל, נתתי באופן אישי, ואמרתי, תעשו עם זה.
אני חייב להגיד שמה שמוצחן בעיניי פה, זה שנתתם את זה להם בסדר, הרבה פעמים אתה לא יכול לפרק בית עם כלי האדון, זה דעתי.
נכון, אבל אנחנו לא הוצאנו את זה, זה יצא בגלל שזה יצא בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובוועדת החינוך של הכנסת, ואז היינו במין מצב שבו לא נעשה מזה ויכוח פוליטי.
אני רק אומר, כשאנחנו אומרים יש הקשר, אני מסכים, אני רק חושב שלחיילים, למרות שאתם מדגישים שוב ושוב, זה לא קוד אתי, זה מצפן ערכי. אין לו משמעות, הוא לא ממושפט, אסור שהוא יהיה מושפט, ולכן אין פה זה, אבל אני כן אומר, לצבא אני כן צריך לחנך אותה, לא משנה מי, לגבולות, כי אני צריך להיות הוגן עם הסטודנט, לא סטודנטים, עם הלוחמים. אני המשפטן שמלמד אותם את הדיני זה, צריך להיות הוגן ולהגיד להם, חבר'ה, כשאתם רצים בחברון אמרת, ומישהו זורק עליכם, מותר לעשות X, Y, Z, אני צריך לקחת אחריות ולא אתם. ואותו דבר בעזה, אולי היום גם בלבנון, לאן החיים שלנו
נמצאת יותר קשה. בשטח.
אוקיי, אבל אני רק אומר, אנחנו כן צריכים, יש פה עמימות, צריך לומר את זה, שהיא מחויבת המציאות, ואני מסכים שהיא אולי תלוית חברה, אבל אנחנו עדיין צריכים להוביל חברה, ולא רק להיות מובנים אליה. מה קריטי לכם בביטוי הזה, או יש איזו רתיעה מהמשפט, זה אני מבין. אבל יש לכם גם רתיעה מאוד דבר. והרתיעה מאוד דבר זה מהמקצוענות. כשאני קורא אתכם, צהל, השירות הוא שליחות. הוא לא מקצוענות.
לא, הוא לא עד עובדים, הוא לא מקצוע, הוא כן מקצוע.
בוודאי, זה אפילו כתוב.
כן, אז למה זה היה קריטי להגיד שהשירות הוא שליחות? שאגב לא היה במסמכים אחרים, כל התפיסה הזאת?
לא, זה בא עוד לפני זה.
לא,
זה לא אנחנו המצאנו את
הרבה. אתה יודע, אבל למה זה קריטי, אני לא רוצה עכשיו לדק את זה, למה קריטי היה להפגיש את השליחות?
כי אחרת זה יהפוך למקצוע ומשלח יד. ואנחנו נמצאים, לדעתי, במצב שהאומה שלנו, שהחברה הישראלית, שזה שאנחנו דורשים מכולם לעשות את זה, נכון שלא כולם עושים, אבל גם לזה נגיע, זה בעצם דבר שהוא שליחות. אתה שליח של האומה שלך, אתה גם מייצג את האומה שלך, אתה ייצוגי בדבר הזה, ברגע שתהפוך את זה למשלוח יד או למקצוע.
כלומר, הגישה, אתם פה גם יוצאים בעצם נגד הגישה ששלטה בהרבה מאוד מובנים, קראו לה צבא קטן, קראו לה צבא חכם, קראו לה צבא של מקצוענות.
זה לא קשור.
לא. אתם לא מתייחסים לזה.
לא קשור הבא של צבא קטן וזה. היא בעיה מקצועית ביסודה, האם זה נכון או לא נכון. אני למשל תמיד התנגדתי שהצבא לא יהפך להיות מין סוג של מג"ב, נקרא לזה, סוג של משטרה, אלא שכן תהיה דרישה מכולם לתרום את חלקם, גם אם זה אומר שזה סוג של שירות לאומי או אזרחי, למי שלא אוהב את המילה לאומי. ומבחינה זאת, אני חושב שאם זה לא היה כך, היינו מגיעים למצבים מאוד מאוד בעייתיים. ולא יודע, אני הלכתי לצבא כי היה ברור שזה לא עניין של כבוד וזה, אלא זה מה שצריך כל אחד אם הוא רוצה לחיות בארץ ישראל. כן.
יד, אנחנו חלק מההיסטוריה. אין, כלומר, בכלל זה, היהדות היא בנויה על הסתכלות על הציר ההיסטורי, זה ברור, וברור שגם הקמתו של צהל היא בעצם המשך של השליחות הזאת.
של העברת הלפיד.
העברת הלפיד, ללא שום ספק. לכן אם אתה מחסיר את זה, אז אתה בעצם נוטל, אתה מוציא את המיץ בעצם מכל מה שצהל מייצג.
טוב, ופה אני מגיע... יש פה, תראו חבר'ה, אפשר לדבר על זה, פשוט זה אינסופי. פה אני מגיע לשינוי במקורות. בסדר? ושוב, אנחנו עובדים בשיטת הגמרא. אני קצת לומד גמרא, אני לא מספיק בקי, אבל כאילו אני מנסה להבין למה אומרים קודם וידבר, ואז ויקרא, או קודם ויקרא, ואז ידבר. אז אני עכשיו עוקב אחריכם ועושה, כן, קטונתי מה שרשי עשה לכל מיני דברים אחרים. למה היה חשוב לקדם את מסורת העם היהודי לפני המקורות הקודמים שהיו...
פשוט מאוד. מסורת העם היהודי היא זו שהקימה צהל. פשוט מאוד. כלומר, זה שבכלל עלה הרעיון להקים צבא יהודי, זה היה בגלל הרושם שנותר בתודעה הקולקטיבית מהמכבים ומהלוחמי התנ"ך, ולכן אפשר לומר, זה הבסיס הערכי שהצדיק את קיומו של צהל.
על הרב אורי, אתה שינית את זה ממקום שלוש למקום אחד, כי... המקום הראשון היה מסורת צהל, שבעיניי מסורת מפוארת מאוד.
כן, אבל על מה היא בנויה?
אבל מה היא בנויה?
בדיוק. אתה רואה, אמרנו אותם מילים אפילו.
כלומר, אתם אומרים, מסורת העם היהודי, כי זו ההתחלה, מסורת צהל, כי זאתי, ועכשיו אני מגיע לזהותה התרבותית והלאומית של מדינת ישראל, או
זה מצוין, זה ממש...
אני כמשפטן מאוד אוהב. מה זה אומר? אינני יודע. אני יודע פה מה אמרו לי. ברוח צהל הנוכחית כתוב, מסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיים, חוקיה ומוסדותיה. זה אני עוד יכול להבין מה המסורת הזאת אומרת. יכול להיות ויכוח.
המסורת
של החברה... אצלת זהות תרבותית לאומית.
החברה הישראלית איננה בנויה על זהות דמוקרטית וכדומה. מדינת ישראל היא ברוך השם דמוקרטיה. זה המשטר שעם ישראל בחר בו. אין פה שום אבל. אני שמח שעם ישראל בחר בשלטון דמוקרטי למדינה שלו. מה שגרם להקמתה של המדינה איננה השאיפה של עם ישראל לדורותיו לזה שתקום אי פעם דמוקרטיה. הייתה שאיפה שתקום מדינה. עכשיו, ברוך השם, היא גם דמוקרטית.
וגם אז, יש לזה...
אבל
מה?
זה לא מרכיב מהותי, אותה דמוקרטית היא מרכיב מהותי של זהותה. היא מרכיב מבורך, אבל זה לא מרכיב...
האם אתה פה לא חוטא לחלקים אחרים, אמרנו בעם, שכן חושבים, לא סתם יש עכשיו איזה נהירה על המסמך הזה שנקרא מגילת העצמאות, שהוא מזכיר בחלק מהמובנים, הוא גם אמור להיות קוד יותר כזה, לא אגיד קוד ערכי,
גם אמור להיות פן, לא משפטי,
והוא לא משפטה, עזבו מה שקרה, אבל שעשו לו עכשיו, עושים לו מעשה נבלה גם בכל התיאור שלו, אבל זה סיפור.
אני רציתי שתוזכר כאן מגילת העצמאות בתור אחד המקורות.
אבל אני כן יודע, היה חשוב מאוד לאנשים הרבורי, לא רק לבן גוריון, להכניס כן את המילה דמוקרטית. לא נכנסה מסיבות אחרות.
מסיבות שבן
גוריון שהוא רצה. מועצות, לא, 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 הוא הכניס את...
גם המגילה היא דמוקרטית מאוד.
הוא מאוד לא רצה, הוא לא רצה, הוא לא הכניס את המילה דמוקרטית, כי הוא לא רצה להרגיז את נשיא ארצות הברית, אל מול הברית המועצות. דמוקרטיות עממיות, זה היה שם, זה הביטוי. אבל נחזור לזה, הדמוקרטיה היא כן משהו שהוא...
הדמוקרטיה, קודם כל...
לכם היא נהדרת.
לא, היא לא נהדרה.
כתוב, יהודית ודמוקרטית.
כתוב גם המקומות.
לא, אני מדבר על המקורות העיניקה.
אני מדבר פה על ההיקר של החברה הישראלית, האתוס העולה מהחברה הישראלית. האתוס הישראלי איננו כולל כמרכיב מהותי את היותה של המדינה דמוקרטית. אבל זה כן מוזכר במקומות אחרים במסמך.
אני מבין את זה, אבל אני שואל, סליחה שאני מקשה עליך. כן. אני לא משוכנע שזה מייצג נכונה את כל המגזרים. או אני אגיד, יש מגזר אחר שהדמוקרטיה, תגיד שהוא 500,000 איש, תגיד שהוא 300,000 איש, תקרא להם קפלן או תקרא להם פינת פה.
לא, הם לא דמוקרטים. הם לא דמוקרטים, סלח לי. היום בדיוק הוויכוח בחברה הישראלית, זה האם אנחנו מוכנים לשחק את המשחק של הדמוקרטיה, את חוקי המשחק של הדמוקרטיה עד הסוף או לא. אותם המגזרים שקראת להם דמוקרטים, הם לא.
אז זה אם יגידו לך, אוקיי, יכול להיות שהם צבועים, כמו גם חלק מחושו כיפות,
לא, זה לא צביעות.
עובדים בעמת המידות.
זה פשוט חוסר לימוד של
אזרחות. שהם בורים.
לא למדו אזרחות.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אבל עדיין, יש אנשים שיגידו, דמוקרטיה בשבילי זה מהותי. ויגידו, לא רק לי זה היה מהותי, זה היה גם מהותי ל-48.
זה לא פוסל.
אז מה זה זהותה? אז למה היה חשוב לכם להחליף?
זה כמו שתיקח מגילת העצמאות היום, ותקרא אותה לגזרים על שני דברים. אחד, שלא מופיע בה המילה דמוקרטיה, ושניים, שלא מופיע בה המילה ירושלים.
ויוני.
אבל רגע, אני רוצה... אז אני אומר, מגילת העצמאות היא די דמוקרטית, לא הייתי תוקף אותה על הדבר הזה. ופה, במקום שהיה חשוב לנו, כתבנו יהודית ודמוקרטית.
אבל רגע, במקורות אתם הזזתם, מי המקורות הדמוקרטיים?
היהדות הייתה לפני הדמוקרטיה.
לא, זה בסדר, זה בסדר. הבנתי את השינוי. אני עדיין רוצה להתעקש, סליחה, לא רוצה להכעיס, למה היה חשוב לשנות את זה, ומה זה, לכל הרוחות, זהותה התרבותית הלאומית של מדינת ישראל. עכשיו, הרב אורי, אני עכשיו מפרשן אותו, אתה יודע, זה כבר יצא מידי האומר, והגיע לידי המאזין. הוא אומר, עם כל הכבוד, דמוקרטיה זה לא חלק מהזהות שלנו. ואני שואל, אוזי, האם זה גם אצלך ככה?
אצלי דמוקרטיה זה ודאי חלק מהזהות, ולדעתי גם זה מופיע נכון במסמך. יש פה שאלה שאפשר לשאול, למה זהותה תרבותית לאומית וכו'.
שמה זה, אגב, סליחה, תסביר.
אז אני אגיד בדיוק מה זה, כי אני מאוד אוהב אותה. לא המצאתי את המשפט הזה, אני מאוד אוהב אותו. אני הייתי בתור ילד, בן 11, בצרפת שנה. מהשנה הזאת, אני יודע צרפתית, אני יודע לצייר בעל פה את המפה של צרפת, כי לומדים את זה בספר, ואני יודע את המשלים של הפונטן בעל פה, ותאמין לי, לפונטן הוא ממש לא יותר סיביליזציה מכולם אומרים פרקי אבות, אבל לא חשוב, אפילו לא מתנורו של אחנאי, שהוא יותר דמוקרטיה מה... זה.
ניצחו לי בניי, ניצחו לי.
נכון, ואחרי רבים להטות, אז אנחנו צריכים לדבר. בסופו של דבר, אני מאוד אוהב את זה שזה נותן בסיס משותף לאומה מאוד מפולדת היום. בגלל שאם החינוך והתרבות הישראלי הסתמכו על, למשל, מקצוע ליבה מוביל, כמו בצרפת, כמו בארצות הברית גם לדעתי, הזהות התרבותי, הלאומית והתרבותית של המדינה שלך, של העם שלך, זה ממש מכוון לכך. ואם צא ולמד, יצאו מהכיתות ויכירו את הארץ. יש הרבה חיילים שפעם ראשונה בצבא הם נתקלים כל מיני שבטים מעניינים שהם ראו אותם באיזה ערוץ בטלוויזיה, והם גרים 10 קילומטר מהם. והם מגיעים למקומות, היה לי פעם נהג, בחור חמד. הוא בחיים לא היה צפונית מנתניה. הוא לא היה. ולא היה דרומית לראשון. ושאלים, מה?
שאני אספר לך שבאתי לבקר חבר מהרצליה פתאום כשהייתי בחמן תלפיות, ואז לא היה טלפונים לכולם. זמנתי מול ה... לא יודעת איך להגיע אליו, עמדתי מול ה... היה טלפון ציבורי. הוא אומר לי, איפה אתה? אני אכוון אותך. אני אומר לו, אני מול בית העם. עכשיו, זה הייתה סתם איזה וילה של מישהו, אבל בעיני הבת ים יש שביעים, יש משהו כזה, זה בית העם.
אני אומר, ברגע שאתה מכניס את הזהות הלאומית והתרבותית, אתה יוצר מכנה משותף אכן לאלה שבאים מחלקים שונים.
מה ההבדל בין זה הרב אורי לבין יהדות? לא. הזהות התרבותית-לאומית כוללת אצלנו את ה...
לא, לא, יהדות זה צבוע היום.
יהדות שפה ומולדת.
כן, אני שואל אבל, הסיבה להגיד את זה זה כי אנחנו... בעצם למה אני צריך את זה? כשיש לי את הזהות שלי, היא זהות יהודית?
כן, כן. אבל כשאתה כותב יהדות, זה מצטבע בתת מודע של הרבה אנשים כדתיות. ואנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על חברה ישראלית שיש בה הרבה מאוד צדדים. הממד הדתי הוא רק אחד הממדים. כמו למשל, המילה דמוקרטיה, שהתחלת לשאול אותי על זה, היא נעשה בה שימוש שתימה אותה. במקום שהיא תהיה... ערך, ובשבילי בהחלט ערך, הפכה להיות כלי ניגוח. אז אנחנו הוצאנו את זה מן מקורות, אבל השארנו את זה בנאמנות. אנחנו נאמנים לדמוקרטיה.
אוקיי, בואו נעבור, או בואו נגיד גם משהו. יש פה איזה עניין של אידיאולוגיה. מאוד ברור, השליחות היא אידיאולוגית.
למה אתה מתכוון?
הרוח פה.
אנחנו מדברים על אתוס מלכד של החברה. אנחנו לא מדברים על פלגנות. כי ברגע שאתה רוצה לבנות אומה, ושאומה הזאת תוכל להילחם, צריך שיהיה לה איזשהו דבק. אם הדבק הזה חסר, או שהוא מזוהה רק עם מגזר אחד, אתה הפסדת במלחמה.
מה, אוקיי, ומה המסר שעובר, והאם הדבק פה הוא לא דבק מעט מגזרי, שאנחנו אומרים ערכים אוניברסליים, אנחנו יורדים אצלנו לרמה התחתונה, ערכי מוסר אוניברסליים.
היסטורית, עם ישראל נאמן לערכי יסוד אוניברסליים, זה תמיד היה.
שבמצעות
מעניין נוח וכדומה. כן, העניין הוא שלכל ערך כזה יש צבע. אז הצבע שזה קיבל בעם ישראל זה קודם כל הערכים שקדמו פה במסמך, ובמידה וחסר לך עוד מרכיבים, איזה לקונה ערכית, אתה משתמש בערכי היסוד האוניברסליים שהם מובנים מעליהם.
אם היינו רוצים שהם לא יהיו, אז פשוט הם לא היו. אנחנו לא השארנו אותם כי בסדר, נעשה טובה למישהו. אלא שמים אותם במקום שבסך הכל המסמך.
אנחנו על ספו של סיום השיחה הראשונית מאוד שלנו על הנושא הזה. ממה אתם הכי חוששים שיעשו למסמך הזה, הרב אורי?
שהוא לא יובן, כמו הרבה דברים במדינה שלא מובנים. למשל, מגילת העצמאות היא בשבילי אחד המסמכים הנפלאים ביותר שנכתבו במאה השנה האחרונות, ואני רואה שאנשים פשוט לא יודעים מה יש בו, מה יש במסמך של מגילת רשת.
שהבורות תהיה
פה. כן, 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 זה החשש. אבל אני בהחלט מאמין שהיום הלחץ הציבורי, לא במובן הרע של המילה, אלא במובן של הדרישה הפנימית לשינוי, היא זו שתביא בסופו של דבר לכך שהמסמך הזה או שיאומץ על ידי צהל, או שעל כל פנים ישמש כאיזה מגדל אור.
אתה חושב שהוא יבודד קודם כל? אני מבין שהשיח אצלנו היום הוא שיח ציבורי, לצערי, נשלט, אנחנו מצליחים לעקוף אותו באמצעות פודקאסטים ודברים כאלה, אבל שגם הם מוגבלים מתוקף התקופה, אז יש פה חשש לרידוד.
אבל החשש לא כל כך חזק, אני מאוד מאמין בעם שלנו.
ממה אתה חושש, עוזי?
שיתעלמו מזה. זאת אומרת, שיהיה מסמך כזה, אבל הצבא לא יעשה באמת תחקיר אמיתי על איזה מין רוח צהל.
מניין בא החשש
היום? ממה?
מניין הצבא בא החשש?
מהתנהגות עד עכשיו. אנחנו לא היינו יוצאים בכלל לציבור, ולא היינו עושים את השיחה הזאת, אם לא היינו חוששים מכך שזה כבר יצא, אבל זה יצא באיזושהי צורה מסוימת, וזה כבר יש אמירות פוליטיות וכולי.
יש מי שממהר לי
ניסיון שלי, אני הייתי שבוש לפורום שעשה את אמנת כנרת, ובגלל שאנחנו לא עשינו על זה קמפיין, והצקנו בזה, נוצר מצב שלמרות שהיה שם קשת מאוד רחבה של החברה הישראלית, אז בסופו של דבר זה נשאר כאיזה משהו חינוכי על איזה שהם מדפים, ומה שאני מאוד מקווה, זה ממש לסיפור.
אתה עושה סיום, כי יש לי עוד שאלה אחת אליכם, שאני חייב לשאול למרות הזמן.
כן, אני אומר, אין דבר גרוע מההתעלמות. אם תהיה התעלמות, גם יהיה לחץ הרבה יותר גדול בצבא של הדרגי שדה, נגיד, של הלוחמים, כלפי מעלה, ותהיה ניכור כזה, שאני פשוט מכיר אותו מלתיים במלחמת יום הכיפורים. אני לא האמנתי לאף אחד מעל דרגה מסוימת. בדקתי מאיפה המודיעין שלהם, לפי מה זה, איך הם ניסחו את המשימה בדיוק וכולי, ואני תמיד זכרתי מלחמת יום הכיפורים. למה הבנתי את זה? כי חצי מההרוגים היו טנקיסטים, סימן שהתאמנו אבל לא בדיוק למלחמה הנכונה, ורבע מההרוגים היו מפקדים בגיל שלי, רבע.
הדברים האלה תמיד, תמיד הורגים, אבל אני אגיד, אני רוצה בכל זאת לשאול אתכם. קודם כל, אני חייב להגיד לך שבצעירותי, אתה עוד צעיר, אז אני נותן לך את לא, אני גם חשבתי שהתעלמות זה דבר הכי נורא. היום אני יודע שיש דבר יותר נורא. כשמאבטים אותך, וכשזה זה כמו שאנשים אוהבים להגיד, אני התרגלתי לישון על הרצפה, אז אני לא מפחד ליפול מהמיטה. כמי שישן על הרצפה, אני רוצה לומר לך, שמי שישן על הרצפה הוא הכי מפחד ליפול שוב מהמיטה. ואני רוצה עכשיו לשאול אתכם את השאלה.
יותר נורא זה שיעבטו אותך ויתעלמו מזה.
יעבטו אותך, ואז אתה עוד תצטרך. אבל, אז נחזור רגע לזה. אחד הדרכים של לגרום לזה להיות בעל השפעה, זה למשפט את זה. שהמערכת עכשיו תיקח את ההצעה, בוא נגדיר את הנוסח, והיא תאומץ לתוך עולם המשפט, ועכשיו אני שואל, וזה באמת יכול להנכיח אותה וכולי. האם אתם שבאים באידיאולוגיה, שאני שותף לה לחלוטין, של חבר'ה, המשפוט של החברה הלך למקומות גדולים, כאילו, הרחקנו לכת עם המשפוט, האם אתם תהיו מוכנים שהמסמך הזה יהיה מסמך בסופו של יום, שיקבל תוקף משפטי, ולכן גם אפשר...
בשום פנים ואופן לא. ערכים זה לא משפט. מערכת המשפט בנויה על ערכים, היא לא במקום הערכים.
אז מה זה אומר? מבחינתך, אם יעמדו שתי אופציות פה, אחת, אנחנו מאמצים את זה, האימוץ רשמי ומערכת המשפט הפצרית הולכת להפוך את זה לקוד, לקוד אתי, עם המשמעות המשפטית של אתיקה.
בין פצרית.
הפצר וכולי, כן. אולי תהיה עוד פצרית נראה.
נכון.
אתה מבטר על זה?
זה יהפוך להיות מסמך משמעותי בחברה הישראלית. לא כל מסמך עבר דווקא...
כלומר, אתה לא רוצה...
אני לא רוצה.
לעבור, במובן הזה אתה הרב עובדיה יוסף עליו השלום, אני לא רוצה... לא. אני לא רוצה לעבור במקום הזה של, בזמנו, עדות אישית של הנשיא ברק, כי אני לא מוכן לתת לגיטימציה לתפיסה הזאת שממשפטת את העניין.
אין לי שום דבר נגד מערכת משפט, חייבת להיות מערכת משפט. אני אומר שמסמך ערכי ביסודו לא יכול להיות משפט.
זאת אומרת, הכוח שאתה רואה פה הוא כוח כופה חברתי. זה הסוליטריות, זה ערכים הפנימיים, זה משם יבוא. אתה לא רוצה פה שיהיה תשות של מערכת משפט.
ודאי שלא.
עוזי.
גם אני בשום אופן לא. מצידי שיגנזו זה ולעשו מזה משפט, מסמך משפטי, אבל אני יודע שאני אוכל לקחת את זה ולהעביר אותו למישור החינוכי, התרבותי, בחינוך הפורמלי, הפורמלי, לעשות כמיטב יכולתנו, כי, אגיד לסיכום, מה שאנחנו נורא רוצים שהצבא ייקח את הדבר הזה ברצינות ויעשה בחוגים צבאיים שיחות כמו השיחה הזאת, כמובן בהתאמה וכולי, על בדיוק הדברים שהחיילים ובפרט הלוחמים נלחמים בשבילם.
אז יש לי עוד דבר להודות לכם בסיומה של השיחה, על התמימות שלכם, סליחה שאני אומר שאני מאוד רוצה לאמץ אותה, שמאמינה, שגם היום בחברה הממושפטת שלנו ובעולם המערבי הממושפט כולו, יכולים להיות דברים שלא יעשו דרך המקום הזה שנקרא משפט, ועדיין יהיה להם כוח, ואסור לתת להם את הגושפנקה המשפטית, בדיוק בשביל זה, אלוואי. אני קשה לי, כי אל מול זה, בסוף כשאני בא להרצות לחיילים, ללוחמים, ישאלו אותי, אנחנו יכולים לעורר את השיח, אבל ישאלו אותי מה יהיה הסוף, ואני אגיד להם, חברים, אני לא יודע, זה לא קשור לעולם המשפט, זה קשור לציבור.
גם רוע צהל הנוכחי הוא לא מסמך משפטי.
אבל הוא נכנס לבכל מיני מקומות שאנחנו חושבים. האלוף עוזי דיין, הרב אורי שרקי, קודם כל יישר כוח גדול על עצם המעשה ועל הכניסה. אנחנו עוד פה היינו עדינים, ברור מה אפשר לעשות, ומה שאני יכול רק להגיד לצופים הנועזים, שזה באמת קלט הדרך, לקרוא. אנחנו פה ליקטנו פירורים, אין פה שום דבר שהוא, אפילו נכנסנו, אפילו את המילים לא הספקתי לומר, תקראו, תחשבו, נדמה לי שזה שווה. תודה רבה חברים.
תודה רבה.